בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 25 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אז אפשר לשאול למה זה קורה, ולמה דווקא עכשיו. אבל קחו את העיר הכי מורכבת בעולם, חבית בערה שצריכה רק ניצוץ קטן כדי להתלקח, קחו שתי קבוצות שחיות ביחד, צמוד מאוד, אבל כבר עשרות שנים מהלכות על הקו הדק שבין שכנות ליריבות. קחו חודש שהוא תמיד יותר מתוח מאחרים, חודש הרמדאן. קחו גם מזג אוויר שרבי, קחו רשתות חברתיות ויראליות שמעודדות אלימות, קחו קבוצות קיצוניות, קחו מערכות בחירות, קחו פוליטיקאים שמלבים את התסיסה, קחו את כל זה, ואז אולי השאלה הנכונה היא לא למה זה קורה ולמה דווקא עכשיו, אלא למה רק עכשיו. ובכל זאת, גם לסיפור הקרבות העכשוויים בירושלים יש התחלה. זה קורה על המדרגות שסמוכות לשער שכם. שם נוהגים הערבים המתפללים בהר הבית לשבת בכל ערב בחודש הרמדאן. הסיפור הזה מתחיל כשמשטרת ירושלים החליטה לא לאפשר להם לעשות את זה, כדי רשמית למנוע התקהלות, לשמור על שלום הציבור, בגלל הקורונה. עכשיו, זה לא קורה בוואקום. זה קורה במקום הכי נפיץ, בעיר הכי נפיצה. אז החלטת המשטרה הזו נתפסת בעיני מוסלמים רבים בעיר כמשהו שהוא ממש לא בכוונה לשמור על שלומם ובריאותם.
בתחילת רמדאן באו לבוא המשטרה, שמו הברזלים האלה, סגרו כל הכניסות של המדרגות של באב אל-עמוד. לא רצו אף אחד יישב בו. תמיד בכל שנה אנשים באים, מתבללים, נחים על מדרגות האלה, שוטים, יש למטה ארגילה, יושבים. אז הם לא באו, הם לא רצו זה ככה. הירושלמים הרגישו, הפלסטינים הרגישו שזה חלק מהכיבוש, ולא רצו, לא קיבלו את זה. התחיל הבלגן.
אז יש כעס שמתחיל לבעבע. ממילא המוסלמים טוענים כבר שנים שיש תנועה שקטה של יהודים שלאט לאט נכנסים אל השכונות שלהם, משתלטים על אזורי המחיה, דוחקים אותם החוצה. אבל במקביל לזה קורה עוד משהו, מסוכן ובזוי. צעירים ערבים שמצלמים את עצמם תוקפים יהודים חרדים בירושלים ומעלים לטיקטוק. וברשתות החברתיות, כמו ברשתות החברתיות, סרטון יכול להפוך לוויראלי ואז הוא הופך לטרנד. אז יש חקיינים. ויש סרטון שבו סותרים לתלמיד ישיבה ברכבת הקלה. ויש סרטון אחר שבו שופכים קפה רותח על צעיר חרדי בשער שכם. ופתאום בתוך התחושה הזו של המתח, של הכעס, של האלימות, בתוך התחושה הזו, כל צד מרגיש שהצד השני עבר את הגבול. ואז התחושות האלה, שהלכו וביאבאו, הגיעו לנקודת רתיחה. וזה קרה ביום חמישי. מצד אחד יהודים, פעילי ארגון להבה ודומיו, שהתארגנו וקראו לכל מי שיכול ומעוניין לעלות אל הבירה ולהגן על הכבוד היהודי, לנקום. מהצד השני, מוסלמים, צעירים בעיקר שסיימו את התפילות בהר הבית, והתארגנו גם הם כדי להיאבק על מה שהם רואים כפגיעה בהם, בדת, בבית. אז אפשר לשאול למה זה קורה, ואפשר לשאול למה דווקא עכשיו. אבל זה לא באמת אמור להפתיע. אלו תהליכים של שנים שהובילו בדיוק לרגעים מהסוג הזה, בדיוק למה שאנחנו רואים עכשיו. אז הפעם אנחנו עם לילה אחד של קרבות בירושלים, ונתחיל עם ענבר טוויזר, כתבת N12.
אז אני הגעתי ביום חמישי בערב לאזור שער שכם. זה היה אחרי יממה שבקבוצות הוואטסאפ ראינו כל מיני הודעות, עדויות על זה שצעירים יהודים מתכוונים להגיע לשער שכם והם מחפשים לנקום. הם מחפשים לתקוף את אותם צעירים ערבים שבימים האחרונים פרסמו כל מיני סרטונים שלהם תוקפים יהודים, והם הגיעו לחפש נקמה. והמשטרה הייתה ערוכה בכוחות אדירים באזור שער שכם, פרשים, ניידות משטרה, מכתזיות, הכל היה חסום, הערכות באמת אדירה, וככל שהשעות התקדמו, המתח רק הלך ועלה. בהתחלה הייתה קבוצה של צעירים שיצאה לדרך מאזור כיכר צהל, ירדו למטה לשער שכם, הם היו להוטים מאוד. אני פוגשת אותם כשהם כבר מתחילים להתקדם לכיוון שער שכם, ששם המתפללים כבר סיימו את התפילה, יצאו החוצה לבית, והמשטרה, לפני שאותה קבוצה של צעירים יהודים ממש מתקרבת, מה שהיא עשתה זה לנסות לנקות את השטח מהצעירים הערבים שהתקהלו בשער שכם לפני שיגיעו פעילי ארגון להבה. הם עשו את זה עם עשרות רימוני הלם שנזרקו שם, פרשים שהסתובבו כדי לנסות להבריח את הצעירים הערבים.
שתי תורים, שתי תורים.
הלאה, שתי תורים.
זה לא עבד, זה רק הליט את הרוחות עוד יותר. נראה שהצעירים אפילו קצת נהנו מהמשחק הזה, זה הרגיש כמו חתול ועכבר. המשטרה זורקת רימוני הלם, והצעירים זורקים זיקוקי דינור, או זורקים אבנים, מחפשים להתגרות, וזה שהמשטרה מגיבה זה רק מגביר את הצורך שלהם להישאר שם עוד.
המשטרה משתמשת נגד הפלסטינים בצורה אלימות לגמרי, אבל נגד המתנחלים שבאו מחברון ובאו משכם וזה, וראינו אותם, ראו אותם ודיברו, השתמשו בצורה אחרת.
זה היה נראה ממש כמו זירת קרב. פיצוצים כל הזמן באוויר, רימוני הלם נזרקים, אש ברחובות. הילדים, חלקם צעירים מאוד, מתרוצצים שם בלי הרף, ומהצד השני מתחילים לשמוע קולות שהולכים ומתגברים של חבורת צעירים יהודים צועקים מוות לערבים, מחפשים למקום.
תגיד לי, למה באתם? למה הגעתם לפה הערב?
לא מתראיין.
מה, אתם מתביישים?
לא להתראיין, אנחנו לא מדברים.
מתביישים במה שהגעתם?
אתם תוציאו אותנו חרות, זה מה שתוציאו אותנו.
תנסה, תגיד למה באתם.
הבעיה היחידה בעולם, שקט, הבעיה היחידה בעולם, שזה מדינת ישראל ולא פלסטין. איפה כולכם לשטחים? מאיפה שבאתם? מאיפה שיצאתם?
ברוך, תשמעי איתנו רגע אחד, למה הגעת לכאן הערב?
אני הגעתי בגלל שיש פה ביזיון בלב ירושלים. לפני שבוע כולם שרו בגאווה להיות עם חופשי בארצנו, ויהודי הולך פה ברחוב, באמצע עיר הבירה, באמצע ירושלים, בדרך לכותל, וערבים על רקע גזעני, על רקע לאומני, תוקפים אותם רק בשביל להשפיל ולפגוע אותי ואת כולנו. ולכן, אם היה בטיקטוק 50 פיגועים כאלה, אז בטח היה 500 או 1,000 שלא ראינו אותם. כל יום תוקפים יהודים ומאות יהודים, ואנחנו לא יכולים לשתוק. משטרת ישראל צריכה להפסיק, לצאת מהאדישות שלה ולצאת לפעול כמו שהיא יודעת, כמו שהיא פעלה נגדנו בהתנתקות ובעוד מקומות, כמו שהיא פועלת נגד נוער הגבוהות שתטפל בהם גם כן. לא להיות גיבורים על יהודים וחלשים ולא אויב.
יש כאן צעירים ערבים, אתם נמצאים כאן, אתה לא חושש שיקרה משהו בהמשך הערב?
אני ממש לא חושש. ממש לא חושש. אם יקרה, אנחנו נראה להם שלא אפשר, אי אפשר לתת כפות לכל יהודי. יש יהודים שיודעים להחזיר.
פלסטינים שרואה מישהו שונא אותך וזה, אז הוא מחזיר בשובה. אתה אל תחשוב שמישהו ייתן לך כף ותגיד לו תודה, אל תן לי את השני. לא, אתה צריך להחזיר לו את הכף שקיבלת אותו. מה?
והמשטרה באמצע עושה מאמץ להפריד בין הכוחות. זה לא החזיק מעמד לאורך זמן, ההפרדה הזו. מהר מאוד קבוצות משני הצדדים מצליחות לחמוק ולהתנגש אחת עם השנייה. בלילה חרדים נעמדו באחת הצמתים, למולם הגיעה קבוצה של ערבים, והם פשוט התחילו לזרוק עליהם אבנים, לפוצץ זיקוקי דינור. והשוטרים שם בחלק מהזמן עומדים מהצד ומסתכלים, לא מתערבים. היה נראה שהם חסרי אונים בסיטואציה. ובהמשך הלילה גם מפעילים כל מיני אמצעים, אם זה המכתזיות, אם זה זריקה של רימוני הלם, אבל היה נראה שהאירוע הזה לגמרי יצא מכלל שליטה. זה גם לא היה רק במקום אחד. לא משנה באיזה רחוב הלכת בירושלים, זה פגש אותך. אנשים שיצאו לבלות במרכז העיר ביום חמישי בערב לא יכלו לשבת לשתות כוס בירה בשקט. חבורה של נערים התגודדו מסביבם, התחילו לצעוק. זה היה נראה כאילו מחפשים שם קורבנות. תחושה של אווירת מתח מאוד מאוד קשה בערבים בירושלים, לא משהו שאני מכירה, בטח לא מהשנים האחרונות. יש איזושהי הרגשה שהביטחון בעיר מתחיל להתערער. זו ההרגשה כרגע. השוטרים בירושלים בימים האחרונים באמת עובדים מסביב לשעון, וממה שאני שומעת משיחות איתם, הם גם מרגישים מאוד תסכול, והם נמצאים במעין פחד שיקרה משהו במשמרת שלהם. למשל, סיטואציה שהייתי עדה לה במרכז העיר השבוע, שוטר שדרש, ממש התחנן לבעלים של בית קפה שהיו בו עובדים ערבים, לסגור עכשיו את השערים, לפזר את כולם הביתה, והוא אומר לו, אני לא רוצה שתהיה כאן דקירה הלילה. בוא נעצור את זה עכשיו. אבל בסוף, האלימות, התחושה הזו של האיבה בין הצדדים היא כל כך נרחבת, שגם השוטרים מרגישים שיכול להיות שאנחנו לא מסוגלים להיות בכל מקום, בכל רגע נתון. אתה מרגיש את הרוחות זזות לכיוון מסוים. למשל, מגיע אחד הנערים וצועק, חבר'ה, יש קטטה בכיכר ציון. ואז מתחילה נהירה של המון צעירים לעבר כיכר ציון, לבדוק מה קורה שם. כולם עם טלפונים שלופים גם לתעד את האירוע. אגב, הייתה איזו סיטואציה במהלך הלילה שאני רואה צעירים ערבים מתחילים לקלל יהודים, לצעוק עליהם. מהצד השני היהודים אומרים, צועקים להם, ערבים, תמותו, אל תהיו כאן, צאו לנו מהעיר. וכל אחד מהם עם טלפון שלוף מצלם את מי שמולו. כלומר, הרב שהוא ברשתות החברתיות בדיוק באותה עמידה כמו שהוא בשטח. זה נמשך ממש עד השעות הקטנות של הלילה ועד אור הבוקר אפילו. אמנם המשטרה הסתובבה בעיר בכל מיני מוקדים, היו ניידות, היו שוטרים, אבל בגלל שהיו כל כך הרבה אירועים במקביל, בו זמנית, המשטרה פשוט לא הייתה מסוגלת להיות בכל מקום, בכל רגע נתון. ולכן יש כל הזמן הרגשה שעוד רגע מגיע הפיצוץ, עוד רגע מישהו עלול לשלם כאן מחיר כבד מאוד. מיום ליום זה נראה כאילו ההתחממות רק הולכת וגוברת. והשאלה, לאן זה עוד יגיע?
הלו?
היי חמו.
אהלן.
איפה אני תופס אותך?
מי זה, אלעדי?
מה, תגידי, אתה בסטול?
יאללה, אני חולה עליך. איפה אתה תופס אותי? על גבול אותו אתה איזה אחי?
איך שם?
מאובק, חמים.
אבל שקט?
שקט, שקט, מהבוקר כבר, מלח. לגמרי.
יפה. תגיד, אם אנחנו מדברים על ירושלים, ואפרופו המקום שאתה נמצא, יש קשר בין המאומות שאנחנו רואים בירושלים לבין הירי שראינו ב...
כן? ברור, בטח. יש קשר ישיר.
שמה?
מה שאנחנו רואים עכשיו זה מסר, זה מסר חמאסי, שאומר, חברים, אנחנו לא מפקירים אתכם, במזרח ירושלמי, אתם נלחמים על ירושלים, יש מלחמה שמקבלת ציון דתי עם כל האימותים האלה בימים האחרונים, וחמאס בא ואומר, חברים, אנחנו פה לצדכם. אלעד, ירושלים, אל-אקסה, אתה יודע, זה נשמע קצת כמו קלישאה, אני משוכנע שהיא נכונה בצורה יוצאת דופן. אל-אקסה זה אחד הטריגרים היחידים שיכול באמת ובתמים להוציא מאות, אלפים, רבבות ויותר מזה של פלסטינים לצאת עם תחושה של מחאה. אנחנו הולכים למחות ולעצור בגופנו השתלטות יהודית. זו הטרמינולוגיה, ואתה יודע, החשש הוא מפני זליגה עכשיו. הנה, הלילה פתאום, לילה קודם, אנחנו רואים אימותים ומאומות שיוצאים החוצה, מחוץ לירושלים, כמובן גם מחוץ לעזה, אני מוציא את זה, מחריג את רצועת עזה, אבל פתאום אתה רואה אימותים במקומות שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, כאיזה רחל בבית לחם, למשל, קלנדיה, תבערה גדולה פורטת באזור מחנה קלנדיה, כלומר יש גם חשש מפני זליגה של האימותים והמאומות האלה למקומות אחרים ושונים ביהודה ושומרון.
תגיד, העובדה שיש כאן מערכת בחירות היסטורית, ודיברנו עליה כאן בעבר, מערכת בחירות שאמורה להיערך ברשות הפלסטינית בקרוב, העובדה הזו משפיעה או שאנחנו רואים כאן עיתוי מקרי לחלוטין?
לא, יש בהחלט סיבה נוספת והיא הבחירות ברשות הפלסטינית, ובוא נזכיר לך שבשבועות האחרונים, ואתה נומחה גדול לנושא הזה של קורונה, בשבועות האחרונים הקורונה ברצועת עזה מגיעה למצב בלתי נסבל, מתפרצת ומגיעה לממדים באמת מפחידים, בעיקר של נדבקים, ואני רוצה להזכיר, עזה, מקום קטן, צפוף, 2.1 מיליון בני אדם, המוני נדבקים בקורונה. אני זוכר אותה, את האמירות של יחיא סינואר שאמר, אם אנחנו נחנק כאן בעזה, 6 מיליון יהודים יחנקו בישראל. וראה איזה פלא, שום דבר לא קורה. עזה נענקת תחת הקורונה ושום דבר לא קורה. וכשאני שואל את המקורות שלי בעזה, איך יכול להיות שאנחנו נתקלים בשקט כזה, התשובה היא חוזרת כל פעם למקום אחד. הבחירות ברשות הפלסטינית. חמאס רוצה בחירות. חמאס מבין שיש לו סיכוי טוב, א', לקבל לגיטימציה, שתיים, לזכות בבחירות לפרלמנט הפלסטיני. אלו בחירות שהן דרמטיות מבחינתו של חמאס. הוא רואה את החולשה היוצא דופן של פתח, את הפיצול בתוך הפתח. חמאס רוצה בחירות, הן טובות לו. ובשבוע האחרון פתאום מגיעים כל מיני רימונים, שבאים ואומרים, חברים, אבו מאזן הולך לבטל את הבחירות האלה. חמאס לא רוצה את הביטול הזה, ולכן הירי שאנחנו ראינו, של אותן 36 רקטות, להבנתי, מיועד לא רק לעיניים ישראליות, או חבור, או פלסטיניות בגדה, אלא בראש ובראשונה לאבו מאזן עצמו, לאמור, אנחנו מקווים, דורשים, שלא תבטל את הבחירות האלה.
אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל איך אתה חושב שהדברים התפתחו מכאן? כלומר, מההיבט הזה של עזה אמרת שזה איזשהו סימן חד פעמי של הנה אנחנו איתכם, ואולי גם מסר לאבו מאזן. מה לפי דעתך יקרה גם שם וגם בירושלים?
כן, אז איפה אמרת? הנבואה ניתנה לשוטים לגבי רצועת עזה להבנתי, וזו באמת פרשנות גרדה נטו, מבלי לנסות לצפות פני עתיד. אני חושב שחמאס, מבחינת חמאס לפחות, הם בהחלט יכולים להסתפק במחאה הזו. הכל חוזר בעצם למזרח ירושלים. אם התבערה תימשך שם, אם אנחנו נמשיך לראות אימותים בין אותם צעירים פלסטינים לבין המשטרה, סלש ימין ישראלי, או אז יכול מאוד להיות שאנחנו לא רק לא בסיומו של הסבב הזה, אלא אולי אפילו בתחילתו. אבל אתה יודע, ממה שאני מבין לפחות, יש גם הבנה בישראל שבאמת אנחנו צריכים להרגיע את השטח. אני לא יודע לאן זה יתפתח, אבל אני חושב שכל הצדדים לא התלוננו, נאמר זאת כך, אם השקט יחזור גם בירושלים וגם במחוות
אחרים. חיימו, תודה רבה.
נהניתי. תודה רבה.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם אתם רוצים לקבל ישירות אליכם בכל בוקר את הפרק החדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו, ואם בא לכם להמשיך את השיחה איתנו גם אחרי המנה היומית, אז בואו לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחנו. פשוט חפשו אחד ביום בפייס, ואנחנו שם. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.